ברוכים הבאים ל-The Sweep. שלום, 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 וברוכים הבאים לעוד פרק של The Sweep. כאן איתנו בפריוויו של העונה, ואנחנו עוברים אל המערב. איתנו מרסלו, איתנו סתיו, איתנו סגל מפיק העל. אנחנו מתחילים עם ה-Southwest Division ועם ה-Memphis Grizzlies. שנה שעברה המאזן של 133 ניצחונות ו-49 הפסדים. הרבה טרנובר, אז בואו נעשה את זה זריז. ג'ה מורנט הגיע, ברנדון קלארק הגיע, ג'ר קראודר הגיע, גריסון אלן, ג'וש ג'קסון ואנדרי איגודלה, מייק קונלי עזב, אברי ברדלי עזב, דילון רייט עזב, סי-ג'יי מייס וגם צ'נדלר פרסונס עזבו. החמישייה הפוטנציאלית שלהם, ג'ה מורנט הוא כנראה מובטח, הוא מובטח בפוינט גארד, וככה גם ג'רן ג'קסון ווולנצ'ונס בפרונט קורט. שתי דילמות, גריסון אלן או דילון ברוקס בעמדת השוטינג גארד, וקייל אנדרסון או ג'יי קראודר בפורוורד השני. אני חושב שדילון ברוקס זה רגיל יותר, אבל לאחרונה אני רואה שגריסון אלן כן מקבל דקות, ואולי זה יכול להיות מעניין. אנחנו נמשיך. קייל אנדרסון וג'יי קראודר זה בכל מקרה הפחות מעניין בסיפור הזה. טיוס ג'ונסון המחליף, מרדון קלארק, מיילס פלאמלי, אלה הם המחליפים.
יש משהו מעניין בסיפור הזה?
כן, תשמעו, בואו. כן, שילוב של כל המילים האלה.
שמה מורנט.
אני אגיד משהו מפתיע.
יאללה.
אם ממפיס היו במזרח, הם לא היו נמושה.
אם הפועל חולון היו במזרח, הם לא היו נמושה.
דבייטבול. לא קבוצה רעה, כאילו...
זה מפתיע שזה בא ממך, כי אתה לא כל כך מעריך את ג'ה מורנט.
אני מאוד מעריך את ג'רן ג'קסון, אני חושב שיונס ולנצ'ונס הוא הרבה יותר טוב ממה שראינו ממנו, ג'יי קראודר הוא שחקן סבבה כזה של הליגה, וגם טיוס ג'ונס הוא מחליף סבבה, וקייל אנדרסון הוא שחקן שיודע לנצח, אז כן, כאילו, זה קבוצה שהייתה יכולה להיות בעולם אחר, מקום יותר טוב, אבל כל זה לא משנה, כי השאלה היא מי יקנה את איגודלה ומי יקנה את קראודר,
ועבור מה?
ועבור מה הם יצליחו להוציא לדברים האלה, כי כל העונה הזאת זה לתת לג'רן ג'קסון וג'ה מורנט להתפתח, ויותר חשוב להתפתח ביחד.
כן. אז השאלה תהיה, מבחינת ג'רן ג'קסון לפחות, זה כמה הוא יוכל להישאר למגרש, שכרגע יש לו קצת בעיה עם העבירות. ולנצ'ונס אמרת, עדיין לא ראינו ממנו את מה שאנחנו חושבים שיכולים לראות ממנו, אז רק לומר, ב-19 משחקים שלו בממפיס שנה שעברה, הוא על 20 נקודות למשחק, כמעט 11 ריבאונדים, עושה את זה יחסית ביעילות.
חסימה נקודה 6 למשחק, זאת אומרת שגם הגנתית הוא תורם, ולא רק מספרים שאמורים להיות מספרים רכים, והשאלה היא... שנה שעברה ג'רן ג'קסון שיחק בחמישיית גבוהים בממפיס יחד עם אר גסול, לפני שגסול עבר לטורונטו. גסול הגיע לשלב הזה בקריירה שהוא יוצא החוצה ומרווח את המשחק, וג'רן ג'קסון יכל לשחק יותר במשחק הפנים. ולנציונס לא, ולנציונס הוא שחקן שסוגר את הצבע, שחקן בסגנון אחר ממאר גסול. אני לא יודע איך הם השתלבו ביחד, לא, אין לי מספיק סמפל סייז.
אבל ג'רן ג'קסון אמור להיות, קודם כל, יש לוולנצ'ונס את הזריקה התיאורטית, שנה שעברה בטורונטו זה לא הולך טוב, אבל הוא יכול...
אני רק אומר שהגבוה שהוא שיחק איתו שנה שעברה ברוב המשחקים ג'רן ג'קסון, הוא גבוה שונה ממה שהוא משחק איתו השנה, והייתי שמח לראות איך הם משתלבים אחד עם השני, לא אומר שטוב ולא אומר שלא טוב.
כן, אבל...
הוא קלה ב-36% ל-3 ג'רן ג'קסון שנה שעברה, זה סימן טוב לרוקי.
נכון. וכשאתה אומר אני לא יודע איך זה יתפתח, אז ככה זה אמור להתפתח. ג'רן ג'קסון אמור להיות זה שמרווח יותר. כן, טריפל ג'י.
ועדיין לא ראינו את זה. שוב, לא כל כך מעניין מה יקרה איתם העונה, פרט לשילוב הזה.
אתה יכול, אתה חייב להפסיד להגיד את זה.
לא, זה לא מעניין, באמת. הם הביאו שני שחקנים צעירים שעל הנייר הם בעייתיים, זה ג'וש ג'קסון שנבעט מפיניקס, וגרייסון אלן שהגיע מיוטה, זה שני שחקנים עם בעיות אופי. אם הם יצליחו להוציא מהם משהו, ואפילו אחד מהם, ולהפוך אותו לאיזושהי צלע שלישית צעירה, ליד מורנט וליד טריפל ג'יי,
אני בכלל חושב שעל ג'וש ג'קסון הם ויתרו, כי הוא בג'י ליג, מתחיל טענה בג'י ליג.
בסדר, מתחיל שם.
ודווקא יותר מעניין זה ברנדון קלארק, אבל קבוצה נחמדה, צברו כישרונות,
וצברו גם חוזים. ג'יי קראודר מסיים חוזה של 8 מיליון, סולומן היל 13.5, מיילס פלאמלי 12.5, אם הם אחד מהם יצליחו להעיף ולקבל איזושהי בחירת דראפט, מה ירוויחו מזה?
העניין הוא במקרה של מיילס פלאמלי לפחות, זה שאין להם עוד גבוה.
ומצד שני, מיילס פלאמלי...
הוא לא, כאילו, הוא מיילס פלאמלי.
פרט לזה שהוא גבוה, כאילו,
כן, אבל זה הולך back and forth, אם הוא לא כזה טוב, אז למה אתה יכול באמת לקבל עבורו?
אתם לא... למה לדעתי הוא שוחרר אפילו אתמול.
הוא שוחרר.
איוון רב וזה שוחררו, אז... גם זה שהוא גבוה לדעת.
מרסלו, מה אתה חושב על ג'ה מורנט? יכול להיות גרד העתיד של הקבוצה?
אני אגיד לך מה, במכללות הוא נתן יותר מ-10 אסיסטים למשחק, שאנחנו בדרך כלל לא רואים את זה בשחקני מכללות. מצד שני, הוא עשה את זה בקונפרנס מאוד מאוד חלק.
נכון.
אז הנתונים האתלטיים שלו מרשימים, היכולת ההתקפית שלו מאוד מאוד מרשימה, אבל אני אישית לא מתרשם מכדורסל מכללות, ואני עוד יותר לא מתרשם מכדורסל מכללות שהוא לא במסגרות ובליגות הגבוהות ביותר. הפוטנציאל שם, אבל בוא נראה אותו באמת בליגה של הגדולים, ובוא נראה אותו במערב של השנה, שעם כל שלחצי מהקבוצות במערב יש פוינט גרדים שהם טירים 1, 2, 3, וברמה האתלטית של ראסל ווסטברוק ושל דיימן לילארד, אז השנה נראה מה הוא שווה. אני לא יודע, יש לי תחושה טובה לגביו, אבל...
יש לי שאלה סתיו, כי הוא זה שפחות או יותר רואה... בדומה לי את הגרף התפתחות של ג'ארן ג'קסון ומה אנחנו מצפים ממנו. מה היית רוצה לראות ממנו השנה כדי לדעת שהוא לפחות בדרך הנכונה? כי שנה שעברה הייתה שנה שעברה.
הייתי רוצה מה שאתה אמרת, פשוט יותר דקות על המגרש. מבחינתי המספרים פחות מעניינים אותי. כמובן שאני מאמין שיהיה פריצות כאילו עם מספרים יותר גבוהים אם יהיו יותר דקות. אני רוצה לראות אותו משחק יותר דקות, מוותר על כל העבירות המיותרות שהוא עושה, ומנסה להיות עוגן בהגנה בקבוצה שכנראה לא תהיה קבוצת הגנה טובה, אבל זה הדברים שאני מחפש ממנו. אני חושב שאני מאוד, כמו שאתה יודע, וכמו שאתה מאוד גבוה על ג'רן ג'קסון, אבל אני חושב שגם חלק מהאיכויות של ג'רן ג'קסון יבואו לידי ביטוי שהוא שחק בקבוצה עם שחקנים טובים סביבו. כי היכולת שלו לשפר שחקנים אחרים, והיא... פן שלדעתי הוא הדבר שהכי מרשים אותי בו בתור פוטנציאל להיות שחקן מוביל בקבוצה מנצחת. אז אם רוצה לראות קפיצה בהגנה, יותר דקות על המגרש, בריאות מן הסתם, וכל השאר שהקבוצה תשתפר סביבו.
אני מסכים איתך שהוא יכול לבוא לידי ביטוי בקבוצה מנצחת, ובקבוצה עם שחקנים טובים אין לו את זה השנה.
נכון.
ככה שלא יודעת כמה נראה ממנו קפיצה השנה.
ממפיס ניצחו שנה שעברה 33 משחקים, וורגלס נותנים להם 27.5. אני ארד טיפה מזה ל-26.
אני יורד המון מזה ל-22, במקום אחרון במערב.
אני גם רציתי להגיד 22, נגיד 23.
אני נותן להם 30.
וואו.
על סמך מה סגב?
אני חושב שהדואו של ג'ה מורנט וטריפל ג'יי יהיה יותר מרשים ויפתיע הרבה אנשים ממה שאתם נותנים, מהקרדיט שאתם נותנים להם. אני חושב שבעוד שנה נוכל לדבר עליהם כטרי יאנג וג'ון קולינס מאטלנטה וההתפתחות שלהם.
זה
אני חושב שיש שם המון פוטנציאל.
זה מאוד אופטימי.
זה מאוד אופטימי, אבל זה שחקנים שיש להם את הכישרון, יש את ההייפ מסביב מורנט, עוד לא ראינו אותו באמת משחק דקה של משחק אמיתי, אבל אני מאמין שהכישרון שם ושיש את הפוטנציאל שזה יקרה.
יוסטון רוקטס, שנה שעברה עם 53 ניצחונות ו-29 הפסדים, והפסד בחצי גמר המערב לווריורס, צירפו את ראסל ווסטברוק, טייסון צ'נדלר ובן מקלמור, קריס פול עזב. החמישייה הפוטנציאלית כנראה לא תכלול בה את ארי גורדון, זה יהיה משהו בסגנון ווסטברוק, ארדן, האוס, טאקר וקפלה, ואנחנו נראה הרבה ארי גורדון מהספסל. אבל חוץ מזה, ספסל מאוד מאוד צר אצל יוסטון, טייסון צ'נדלר, אוסטין ריברס, בן מקלמור, אלה השחקנים. אז אני התחלתי מהספסל, אז בואו נמשיך עם הספסל, כמה זה אמור להשפיע. יוסטון הייתה שנה שעברה אחרונה בדקות ספסל, ולא נראה שזה הולך להשתנות.
טכנית, ארי גורדון יהיה שחקן ספסל, אבל הוא יהיה זה שיסיים את המשחקים, הוא יקבל יותר מ-30 דקות למשחק. מכה קשה שהם קיבלו השבוע הזה שג'רלד גרין שבר את הרגל, כנראה לא ישחק העונה.
נכון.
עכשיו, לא בגלל שג'רלד גרין הוא סוג של
איזשהו כוכב השחקן. זה עוד שחקן שיכול לשחק דקות.
נכון, וזה שחקן שמאוד מאוד מתאים לסגנון הזה. שחקן אתלט, שחקן שומר לא רע, ושחקן שיודע לזרוק לשלוש בלי בעיות של קאץ' אנד שוט ובלי בעיות של טווח. אז כן.
יותר מכל דבר אחר קרה ביוסטון בשלוש שנים, ארבע שנים האחרונות, זה חוסר היכולת של דרל מורי ודנטוני לפתח שחקני קצה רוטציה כאלה לשחקנים שבאים ותרומים, והם לא מצליחים להביא את השחקנים האלה, וזה כל שנה בא בפלייאוף ונותן להם את הסתירה הזאת. זה לצד העובדה שהם גם לאורך הזמן גם איבדו שחקנים. יוסטון תהיה כמו בכל עונה, וגם העונה בצורה שלא שונה זה, לחלוטין תלויה בבריאות של ג'יימס ארדן, ביכולת שלו לשחק כמויות דקות מאוד גדולות, ולייצר יוסאג' וסטטיסטיקה מטורפת, כדי לחסות על ידי זה שפי-ג'יי טאקר הוא בשלב הלא נכון של הקריירה שלו, הוא יעשה ירידה שנה שעברה, והוא גם יעשה עוד ירידה העונה, ודונואל האוס או... או whatever שאתה לא צפה שם, זה דל, זה מאוד מאוד דל בשחקני NBA שתורמים.
מה שאמרת מקודם על זה שהם לא מצליחים להביא שחקנים ולפתח אותם לתוך המסגרת, זה נכון לפלייאוף, לעונה הסדירה זה כן משחיק. הם כן הצליחו להביא ג'רלד גרין שהיה מחוץ לליגה. הם הביאו את דנואל האוס, שלא היה רלוונטי בשום מקום, והפכו אותו לשחקן רלוונטי, שוב, עונה סדירה, לא פלייאוף.
אני חושב ש... כל מיני, איך ששחקנים כמו קוון לוני בווריורס, פתאום נותן לך דקות פלייאוף, ואתה אומר, אוקיי, זה שחקן שהוא תורם לקבוצה.
טורונטו עם ון וליט ו...
אז מה שאני אומר...
זה שהשחקן נמצא בפרקט ותורם, זה, אתה יודע, הרדן הוא עד כדי כך טוב.
מה שאני אומר זה שצריך לעשות הפרדה בקבוצה הזאת בין הפוטנציאל שיש לה בעונה הסדירה לבין זה שבפלייאוף. יכול להיות מצב שבן מקלמור, שרובנו חושבים שהוא שחקן לא רלוונטי בליגה, ייתן תרומה במהלך העונה הסדירה, מאוד מאוד הגיוני. אותי זה יפתיע אם הוא יעשה משהו במהלך הפלייאוף.
אותי יפתיע גם אם הוא יעשה משהו במהלך העונה שיהיה מתורגם לניצחונות. אם הוא יקלה 10 נקודות למשחק, כי עדיין שחקנים צריכים לייצר משהו מעבר ל-30 נקודות, נגיד ל-55 נקודות המשותפות של הרדן וווסטברוק, אז סבבה, אבל זה לא תרומת פלוס.
כן, אבל תזכור שמשהו צריך לעשות ביוסטון זה לשמור טוב ולעמוד בפינה, לקבל כדור ולזרוק לשלוש, לא צריך יותר מזה.
אני מסכים שאם תמצא לי את ה-3&D הטוב, אפילו לא הטוב מאוד, זה בדיוק מה שהם צריכים, אבל גם זה הם לא מוצאים. אין להם את קוון לוני, אין להם את ה... אני עכשיו אשבור את הראש ואני לא אמצא את השמות האלה, לא הביאו אף פעם איזה בויאן בוגדנוביץ' שהיה תמיד הסתובב שם.
לא, הם עשו את זה לפני שנתיים פשוט, עם טרבור אוריזה ולוקרם באימות, היו בדיוק לשחקנים האלה. אבל לוקרם באימות נפצע בפלייאוף, וטרבור אוריזה עשה 0-7, אבל לאורך סדרת, לאורך העונה והפלייאוף, וזה בדיוק מה שהם היו צריכים.
אני שוב, עונה סדירה אני מאוד... קשה להגיד אופטימי, כי זה לא מעניין.
לא, אני גם חושב שגם...
העונה הסדירה והפלייאוף מתחברים, כי מה שכמות הדקות שארדן שיחק שנה שעברה בעונה הסדירה, גם עלתה לו בפלייאוף, וזה קורה כל שנה. אז מהבית הזה, אני מסכים עם כל מה שאתם אומרים, אבל אני אתן רק את השביב החיובי היחידי שאפשר לתת, וזה הצירוף של ראסל ווסטברוק, שהוא שחקן שלעומת קריס פול, צפוי להחסיר פחות משחקים, וצפוי לתת הרבה יותר דקות שהוא יכול לייצר מכלום, שקריס פול לא הצליח לעשות שנה שעברה. זה היה הטיקט של, כשדיברנו על קריס פול לפני שנתיים שהגיע לקבוצה, מה הוא אמור לתרום לג'יימס ארדן, וזה הדקות מנוחה.
שנייה סתיו, גם ארדן לא מחסיר משחקים, דרך אגב. עונה שעברה היו לו כמה חיסורים, אבל ארדן שחקן עמיד בסופו של דבר.
נכון, יש עמיד ובין יש ניצול לרמה שהוא עייף.
העייף זה בפלייאוף.
אני אומר, אבל אני אומר, דיברנו על זה ממש לפני כמה דקות, אבל בואו לא נבטל את הכל חשוב הפלייאוף. אתה תגיע לפלייאוף ממקום שישי במערב, מקבל לייקרס או משהו, או קליפרס או קבוצה כזאת, אתה בעצם עמדת את הגמר שלך בסיבוב הראשון, ומצבך לא טוב.
בדיוק בגלל זה, הרדן ישחק 38 דקות למשחק, וווסטברוק ישחק 38 דקות למשחק, והם כנראה...
וגם זה כנראה שלא יספיק.
למה?
למקום שני במערב.
אז אנחנו חלוקים פה.
אוקיי, מעניין.
יש לי נתון מעניין בשבילכם. אז שנה שעברה, כרגיל כמו בכל עונה, הובילו את הליגה בזריקות לשלוש, לא מפתיע. 45 זריקות לשלוש, זה יותר מהמקום השני שזה 38, ואלה הם המילווקי בקס. בפריסט הזה נוכחי, שהרבה פעמים אולי אפשר לא לקחת ממנו יותר מדי שחקנים כי זה שוקייסים, אבל כן לפעמים מאמנים מנסים דברים חדשים בפריסיזן עצמו, הם לקחו למעלה מ-55 זריקות למשחק.
זה הפנטזיה של דנטוני, הוא כל הזמן אומר שהשאיפה שלו להגיע ל-50.
אז אנחנו נראה עוד משהו...
העניין הוא שגם אם הם יזרקו יותר שלשות למשחק, אז אמרנו שג'רל גרין לא יהיה שם העונה, ובמקום קריס פול שהוא קלעי שלשות טוב, הם הביאו את ראסל ווסטברוק. אז ראסל ווסטברוק... ייקח בוואקום הזה שהיא, בדיוק, ייקח את הזריקות שקריס פול היה לוקח שנה שעברה, הוא יעשה את זה כנראה באחוזים, לא כנראה, יעשה את זה באחוזים פחות טובים מאשר הוא עשה את זה בעונה שעברה, ו...
אני לוקח...
אז הם יזרקו יותר, לא יודע אם הם יקלו.
אני מסכים, שנייה, אני מסכים איתך ש... אם אנחנו הולכים נטו על יקחו יותר זריקות, אז אנחנו בבעיה עם רסל ווסטבורק, כל עוד הוא לוקח את הזריקות של קריס פול. מה שאנחנו תמיד נוטים לשכוח זה שהשיטה של דריל מורי היא לא שלשות, שלשות, שלשות. זה הדרך היעילה ביותר לייצר נקודות, וזה יכול להיות מגיע לשלוש שיש לך קלעים טובים, וזה יכול להיות ללכת לקו, ו...
שהוא קולע ב-65% בעונה שעברה.
יפה. אז יותר זאת הבעיה שלנו עם, עם ווסטבורק ומורי בול, כי הוא אמור לי לקחת פחות זריקות לשלוש, ויותר חדירות לסל.
אני מאמין שהם יזרקו פחות שלשות העונה מ-45.
אני לא יודע אם הם יזרקו פחות, אבל הם יגוונו את המשחק שלהם, כי שנה שעברה המשחק שלהם היה בנוי מזריקות עונשין, זריקות שלוש, וקליות מתחת לסל. ראסל ווסטבורק מביא איזשהו מימד נוסף של חדירה לסל, שארדן יש לו את היכולת הזאת, אבל בקושי עשה את זה, הוא העדיף את הסטאפבק שנה שעברה. ווסטבורק לא יעיל בסטאפבק, ולא יעיל בקליות מחצי מרחק, ולא יעיל בקליות לשלוש, והוא לא יעיל נקודה.
אתה יכול לזכור את זה בשלוש.
לא, אבל דבר אחד שהוא טוב בו זה לקחת ריבאונד הגנה, שגם משהו שיוסטון היו אחת הקבוצות הכי חלשות בליגה, וארדן הוא ריבאונדר טוב, אז רואים זה כדי לנפח סטטיסטיקות או לא, אבל כגארד הוא ריבאונדר טוב, והוא גארד שיכול להריץ מתפרצת, להוריד את הריבאונד ולרוץ לסל, וזה שדרוג על קריס פול. קריס פול ביכולת האתלטית שלו.
אמרת הארדן, בסדר, עכשיו הבנתי, התכוונתי לווסטבורק.
התכוונתי לווסטבורק, כן. והארדן, למרות שהוא פיתח שנה שעברה את הנושא הזה של הסטאפבק,
עכשיו יש לו את הרגל אחת עם ה...
היה לו איזה קטע של כמה משחקים עונה שעברה, או כמה נקודות, 200 ומשהו נקודות רצופות, שאף אחת מהם לא היה מאסיסט, השנה הוא כאן, אולי כן יקבל שלושות חופשיות מחדירות של הארדן, של ווסטבורק או משהו כזה.
זה הפלוס היחיד.
כן, הם יגוונו את משחק ההתקפה שלהם, אבל השאלה...
זה לא היחיד, אתה רוצה כמה פלוסים, ניתן לך כמה פלוסים.
רק אני אומר, השאלה היא מה יהיה המינון בין... המינון בין החדירות והפעולות היעילות שארדן, שווסטבורק יעשה לבין הדנ"א הרע הזה של קליעות בחצי מרחק והשלשות שלא פוגעות בשום דבר, ואיך דריל מורי והסטטיסטיקה יצליחו למנן את זה.
נכון החדירות, נכון הבריאות שכבר אמרת בעצמך. דבר אחרון שחשוב בהקשר של ווסטבורק, יוסטון היא תחת הקבוצות הגרועות שנה שעברה בריבאונדים, וספציפית ריבאונד הגנה.
כמו שאמרתי.
פשוט לא לקחו. אמרת את זה?
כן.
ווסטבורק בעזרה שלו לריבאונד, במיוחד עכשיו שפי-ג'יי טאקר שנה לשנה האתלטיות שלו יורדת, והיכולת שלו לקחת ריבאונדים, אז גם
בזה. של סאקד רוסל.
בצד השני, יוסטון שנה שעברה בניגוד לעונות הקודמות היו קבוצת הגנה פחות טובה, במיוחד בחצי הראשון של העונה, שג'ף בזדליק לא היה בקבוצה, אחרי זה הם החזירו אותו. יוסטון סיימו את העונה שעברה מקום 17 ברייטינג הגנתי, וווסטבורק על קריס פול זה שינמוך. זאת אומרת, יכול להיות שמבוצעת הגנה פחות טובה מאשר היו בעונה שעברה.
אני חושב שהשינמוך הוא רוחבי. זה לא רק ווסטבורק על קריס פול.
שינרחוב.
לא, זה בעיקר היה די רוטציה. שוב, אני מסתכל על המחליפים ואני אומר פה מי...
אוי.
מי המחליף של קפלה? זה טייסון צ'נדלר או ננה?
ננה לדעתי שוחרר, אבל...
גם שוחרר.
נראה לי.
טוב.
יאללה.
וגלס נותנים להם 53.5, אני למרות כל מה שאתם אמרתם פה, ואני מה זה, אני על 55.
אני גם 55.
אני אפתיע אתכם?
57, אתה אומר.
59, מקום ראשון במערב.
וואו!
שום דבר לא רלוונטי לפלייאוף.
47.
בלבד, הם לא מגיעים לגמר מערב.
יש פה פער של 12 בין מה שסתיו אומר לבין מה שמרסל אומר, וזה המון. אנחנו עוברים אל הדאלאס מאבריקס, שנה שעברה המאזן שלהם היה 33 ניצחונות, 49 הפסדים, צירפו את סט קרי, דילון רייט, בובן מריאנוביץ' ודה פקטו פורזינגיס, למרות שלא צורף בקיץ. דיריק רוביצקי עזב וטרי ברק עזב. החמישייה הפוטנציאלית היא דילון רייט, לוקה דונצ'יץ', קריסטאפס פורזינגיס ודווייט פאוול, כאשר עמדת הסמול פורוורד פתוח, יש שיאמרו ג'סטין ג'קסון, יש שיאמרו טים הרדווי ג'וניור, ואולי עדיף שהרדווי יגיע מהספסל עם הג'אנר מנטליטי. המחליפים, ג'יילון ברונסון, ג'י ג'י בריאה, מקסי קליבר, בורון מריאנוביץ', עוד קבוצה מאוד מאוד רזה.
מאוד מאוד רזה.
האם... לא, מרסלו.
זה סתם איזה דימוי שהיה לי, שהתחלתי לכתוב על דאלאס, אני בא... יותר משאני אוהב NBA, אני אוהב אתלטיקה ואליפות העולם והכל. דלס מזכירה לי ריצה של 4-400, אם אתה מבין, באתלטיקת דביר, ריצת שליחים של 4-400, אתה רואה את תמיד הרץ הראשון, או הרץ שמקבל את המקל, מתחיל את הריצה בספרינט, והכל והכל והכל, ואז הם מגיעים לישורת האחרונה, אתה רואה אותם כבר את הרץ האחרון, מת, כבר לא יכול לנשום יותר, ומת להעביר את המקל כבר לרץ שאחריו. אז ככה אני רואה דלס, העברת המקל מנוביצקי ללוקה דונצ'יץ', בבסיס שלו, נוביצקי, ספרינטר מעולה, לקח אותם לאליפות והוביל את הקבוצה על הגב אחרי 20 שנה, כבר הגיע לישורת האחרונה שכבר לא נושם ולא עומד על הרגליים, והעברת מקל הייתה מושלמת. זה לא בא לידי ביטוי שנה שעברה בטור הניצחונות, כי במהלך העונה דלס החליטה לעשות טרייד, וארבע משחקני חמישייה הם העיפו, אבל עד אז הם היו כמעט במאזן של 50%. דונצ'יץ' קיבל את המקל מלוקה דונצ'יץ', מנוביצקי, והתחיל לרוץ בספרינט, ו... וזהו, זה הדימוי מעולם האתלטיקה שלי.
מה העתיד של לוקה דונצ'יץ' בעונה הקרובה? אני וסלב דיברנו על זה בפרק הקודם, אז אני אתן לכם קצת.
אתה עושה לו? התחיל אותה?
מה הייתה השאלה? התעייפתי מ-4-400.
לוקה דונצ'יץ', בדרך לעונת C?
האם לוקה דונצ'יץ' המשיך
להשתפר?
הדיווחים ממחנות האימונים אומרים שהוא הוריד בסביבות 10 קילו. אחת הביקורות היחידות על לוקה דונצ'יץ' שנה שעברה זה שהוא היה טיפה כבד. כן, והוא נתן עונה היסטורית מבחינת מסתרים שרק אוסקר רוברטסון נתן, והוא נתן את זה כנראה עם משקל עודף. אז הוא הוריד משקל, הוא נהיה אתלט יותר, כנראה שהוא יהיה נייד יותר. בהנחה וזה לא פגע בפיזיות וביכולת, אין ביכולת ראיית המשחק שלו ואין ביכולת הסטאפבק והכלייה מבחוץ. אני רואה קפיצת מדרגה. יש לו גם ממי לשחק העונה ברמה התיאורטית, ובהנחה ופורזינגיס יהיה בריא, וגם אם הוא לא ישחק 82 משחקים, אני רואה קפיצת מדרגה. וקפיצת מדרגה לעומת מה שדונצ'יץ' עשה בעונה שעברה, זה כבר להיות בטיר הראשון והשני של הליגה.
זה יפה מה שאתה אומר עכשיו על המשקל, כי אני שבוע שעבר שדיברתי על דונצ'יץ', אמרתי שאחד המקומות הכי קלים בשבילו להשתפר, זה האחוזים מהעונשין שהוא קלה ב-71%, וזה לא האחוזים שהוא אמור לתת מהעונשין, זה מתחת לממוצע של הליגה. אז רק שם אנחנו נראה שיפור, אם הוא רק יעלה את זה בכמה, והדבר על המשקל הוא תוספת נחמדה למה שאני אומר, כי אחוזים מהעונשין לקלה שהוא קלה טוב מהעונשין, זה ירידה, זה רק עניין של עייפות, ואם הוא הצליח להיות יותר קשיר,
זה לא רק זה, זה גם ההסתגלות לאינטנסיביות של ה-NBA. כן. כל הכבוד בא מאירופה ולזרוק עונשין אחרי שאתה מקבל פאול מסנטר אמריקאי, זה כמו לא לקבל פאול מ...
זה לא אותו דבר.
אני אתן לך.
יובל זוסמן או משהו כזה. עם כל הכבוד ליובל זוסמן.
כמה קשיר פורזינגיס נראה לכם? כי עם כל העניין של הקשירות, הוא עדיין לא שיחק מעל 70 משחקים, אתה לא זוכר כמה?
בוא תוכיח, כאילו, מה זה כמה שקשיר הוא נראה לי? הוא נראה בסדר, הוא שיחק מעט מאוד.
הוא נראה הכי טוב שהוא נראה אי פעם.
כמה אתה תהיה מרוצה? בוא נתחיל בזה. מה, כי הוא שרירי סגר?
הוא נראה שהוא בנה את עצמו קצת.
לא, אתה לא ראית אותו קודם.
מה, מה זה שרירי? ראית אותו רזה? ראית אותו עדין?
קודם כל הוא נראה שזוף, שזה כבר משדרג. לא, באמת.
אבל גם דווייט האוורד הוא נראה שרירי מאי פעם. מה זה עוזר לקשירות שלו?
זה לא. זה לא כל כך.
בסוף הקריירה פחות, אבל בתחילת הקריירה אולי טיפה יותר, גם במיוחד לשחקן שסבל מפציעות. תשמע, אי אפשר לצפות את זה, אם הוא יהיה בריא או שהוא יקרה משהו במהלך העונה.
לא, אבל דביר שאל שאלה מאוד טובה.
אני חושב שכן ראו קצת חלודה.
עם כמה משחקים אתה מרוצה מפורזינגיס השנה?
60.
אוקיי.
אני עם סגב לגמרי, ואני לא חושב שהוא ישחק יותר מ-60, גם אם הגוף שלו...
לא, 60 זה...
גם אם הגוף יאפשר לו לשחק.
60 זה אופטימי מאוד.
60 זה ה-go-to.
השאלה גם אם זה 60 עקב load management, או 60 כי הוא יתחיל כל מיני פציעות קטנות כאלה.
ברור, אם אני מדבר 60 שלא מהחלטה, שאני לא אשחק back-to-back. דונצ'יץ' יעשה קפיצה מספרית, כי הוא עדיין בשלב הזה שהוא מסוגל לעשות את זה, אבל לא יודע, זה לא כזה רלוונטי לעונה הזאת, אבל... אם דלס תצליח, יום אחד תממש את הפוטנציאל של שחקן כמו לוקה דונצ'יץ' ותיאורטית גם פורזינגיס בריא, היא יהיה לקבוצה, אמורה להיות לקבוצה יותר טובה, כי, ואז פה אמור כאילו דונצ'יץ' באופי שלו יכול כאילו פתאום לעשות איזשהו סוג של פלטו, כי האחרים יקבלו את המקומות האלה, ולכן לא הייתי אומר שהוא הולך להיות הרדן במספרים, למרות שכאילו אני מאמין שאולי הוא יכול לעשות דברים מאוד מטורפים. Underrated זה כמה הם באמת... לוקה דונצ'יץ' שהיה סנסציה העונה שעברה, אני חושב שחלק גדול מזה גם בגלל שהאמריקאים כל כך הופתעו בשחקן שהם לא שמעו עליו הרבה לפני זה או בכלל, והוא היה סנסציה. ואני חושב שיש אובר אהבה לדלס עכשיו, והרמה שלה כקבוצה, בגלל שדונטיץ' הוא היה רוקי כל כך מרגש וכל כך מלהיב. אתה אמרת את זה, וזה אנרית כמה הקבוצה היא חלשה, שאלת מי השחקן השלישי שם היא שאלה מאוד מעניינת, בכמה שאנחנו לא יודעים מי זה וכמה הוא לא באמת טוב, וזה גם כנראה פלוס מינוס תהיה הקבוצה שלה בעונה הבאה, אם מסתכלים טיפה לקדימה ולא הרבה קדימה, אז קצת מבאס לדעת שלוקה דונצ'יץ' וקריסטאפס פורזינגיס, בהנחה של בריאות, הולכים כאילו לדשדש בקבוצה מאפנה הזאת.
הם קצת צינדלו את עצמם בקיץ הזה, הם החתימו את פאוול על איזשהו חוזה קצת מופרך, ואת מקסי קלבר על חוזה מופרך.
וכדי להביא את פורזינגיס עם
את צמק. ואת קרי על חוזה מופרך.
ואת טימאר דווי ג'וניור.
כן, למרות שהחוזה של טימאר דווי ג'וניור ייגמר לדעתי בעונה הבאה, אבל...
לא הבאה, כי יש לו אופציה שחקן שהוא לא יוותר.
אבל עדיין, החוזים שהם החתימו בקיץ הזה, טיפה מסנדלים אותם.
טיפה המון,
נכון? כך שהם מאוד מאוד תלויים בפציעה של פורזינגיס. פורזינגיס יחזור, לא יחזור, הוא חתם על הערכת חוזה של 160 מיליון עד 23-24. עכשיו, אם הוא יהיה טוב, סבבה, תהיה קבוצה טובה, ואין הרבה קבוצות בליגה עם שני שחקנים, עם תקרה כל כך גבוהה כמו של פורזינגיס ודונצ'יץ', אם הוא לא יהיה טוב, אז...
אז הם הולכים לבזבז את השני,
הולכים לבזבז, ב' כחלק מהטרייד הזה הם גם מסרו בחירות דראפט לניקס, ככה שהם גם יהיו לא טובים, גם בחירות הדראפט שיבואו בעקבות זה לא יהיו שלהם, אז... הם כן. כל כך תלויים בפורזינגיס, ובגלל זה אני חושב שהעונה, גם אם הם יהיו טובים, וגם אם הם ינצחו בתחילת העונה, וגם אם הם יהיו בתמונת הפלייאוף, לוד מנג'מנט, הם נתנו לו לשחק יותר
אני,
מדי.
אני מאמין שהם לא, אני חושב שהם לא יהיו מספיק טובים כדי להיות בתמונת פלייאוף, ואני חושב שהם מתחילת העונה הם ילכו בגישת לוד מנג'מנט עם פורזינגיס, דבר שעוד יותר ימנע מהם להגיע לשם, בהנחה, לדעתי מופרכת, שהם יהיו תמודדו על המקום הזה בסוף העונה, אני לא רואה את מרק קיובן מוריד את הרגל מהגז.
לא, לגמרי. כאילו, הם מגיעים עד סוף העונה, אבל עדיין.
שאלה נוספת, כמה דילון רייט לדעתכם הוא דרופ-אוף מפוינט גארד לגיטימי? וכמה פאוול הוא דרופ-אוף מסנטר לגיטימי?
דילון רייט הוא מועל ליג אברג' למקום הזה. יש... לפחות איש סמית פחות טוב ממנו בפוינט גארד פותח.
אולי די-ג'י אוגוסטין.
אני קצת מגדיל, אני חושב שהוא בטיר הנמוך של רכזים פותחים בליגה, שזה לא כיף לך שזה הרכז הפותח שלך.
אבל זה נכון גם לגבי פאוול.
אני חושב שאצל פאוול, אני לא מבין את האהבה של דאלס דווייט פאוול, באמת שלא.
אולי... ולמקסי קלבר, לדעתי הם באות הסירה.
אולי מה שאולי מלהיב אותם בפאוול, זה העובדה שהוא כאילו הפאוור פורד לסנטר של פורזינגס, והסט סקיל שלהם מאוד נכון, אבל אני פשוט לא חושב שדווייט פאוול כזה שחקן סבבה, ואם אתם שואל אותי, אז דילון רייט ממוקם גבוה יותר בטירים של הפוינט גארדים, אשר דווייט פאוול בסנטרים.
אני מסכים, ודילון רייט...
שניהם בטיר הנמוך ביותר, אני לא מבין איזה גבוה יותר אפשר להיות.
אני לא בטוח שדווייט פאוול הוא סטארטר של הליגה.
דווייט פאוול...
לא משנה.
דילון רייט, סיכמנו שהוא כן.
אם אנחנו לוקחים את כל הסנטרים הפותחים בליגה, דווייט פאוול הוא בטיר הנמוך ביותר.
כן, כי הוא מקום שהוא פותח בליגה, אבל הוא אחרון.
לא, זאת השאלה שאני...
הוא אחרון ודילון רייט לא אחרון.
דילון רייט יותר צעיר ממנו, ודילון רייט היה בהרבה פחות סיטואציות.
מה
יותר
צעיר ממנו? בין 26 ו-27 כבר.
כן?
כן, דילון רייט.
לא יודע, בוא נראה סיטואציה חדשה והכל. שחקן השישי, אחד הטובים בליגה בעונה שעברה, שהוא נפצע היה ג'י ג'י ברא, עבר איזושהי פציעה קשה. הוא כן חוזר וכן אמור לפתוח את העונה, אבל
גם הוא כבר שיכול... לא ילד.
זה גם לא ילד, וזה גם מישהו שאמור לייצר נקודות מהספסל. אמרנו שהספסל שלהם מאוד מאוד חלש. ככה שאם הוא לא ייצר...
חלש כמו, כמו החמישייה.
כן, לא, אם ברע לא ייצר את הנקודות משם והכל.
אתה יודע להגיד לי מי עדיף בונסון רייט, ספקרי או ברע?
מסכים לגמרי. אני אומר ש... בהנחה ושניהם, שני הכוכבים נותנים 82 משחקים, מדובר בקבוצת פלייאוף, אבל זה לא יקרה השנה. דבר אחרון לגבי השילוב...
אני גם לא בטוח לגבי זה.
הדבר האחרון לגבי השילוב ביניהם, לוקה שנה שעברה היה אחד השחקנים הכי אפקטיביים בפיק אנד רולס, גם אפקטיביים וגם מבחינת כמות פיק אנד רולס, וזה פיק אנד רולס הוא עשה שנה שעברה עם דווייט פאוול, שהוא עשה עם מקסי קלבר, ושהוא עשה עם דיאדרה ג'ורדן בתקופתו בדלאס. השנה יש לו את פורזינגיס לעשות איתו פיק אנד רול, סלש פיק אנד פאפ, פורזינגיס יכול לצאת החוצה ולקלוע שלשות, יכול להסתובב פנימה ולהדביע על כולם, ככה שדונצ'יץ' אמור להגדיל אפילו עוד יותר את את האפקטיביות של זה. ודבר אחרון, בובן מריאנוביץ', שחקן הכי אהוב בליגה אולי.
יהיה מאוד מאוד כיף לראות אותו, ודונצ'יץ' על הספסל.
ובית, נראה לך ההשפעה של הפרידה מטובי תשפיע עליו.
בינתיים זה נראה כאילו הוא מצא חבר.
בינתיים זה אוף סיזן, פרי סיזן, לא נחשב.
וגאס נותנים להם 40.5 ניצחונות, אני לא הולך ל-34, זה נראה לי יותר ריאלי.
32.
36, מקום עשירי.
אני גם 36.
סן אנטוניו ספרס שנה שעברה עם 48 ניצחונות ו-34 הפסדים, הפסידו בסיבוב הראשון לדנבר, צירפו את דה פקטו דה ג'ונטה מרי שלא שיחק שנה שעברה, אבל גם טרי ליילס, דה מארה, קארול ושמניץ'. דאביס ברטאנס עזב. החמישייה, אני אלך מהסנטר לפודקאנט כי זה יותר קל. ג'ייקוב פולטו.
פולטו.
הוא הסנטר הפותח, הוא גם הסנטר היחידי, לפחות כל עוד אנחנו בעולם שאולדריג' לא רוצה לשחק סנטר, וזה העולם שבו אנחנו חיים. אולדריג' פאוור פורד, דה מארה דה רוזן סמול פורד. דה ג'ונטה מרי יפתח, ואז לצידו זה יהיה או דרק ווייט או ברין פורבס. אני נוטה יותר לווייט בגלל האהבה והפוטנציאל, אבל בגלל הכלייה, כנראה שיכול להיות שיש פה איזה...
אתה פוסל רודי גיי?
כן.
אוקיי.
כן, רודי גיי לא יפתח.
רודי גיי לא...
אני מעלה את רודי גיי בסיטואציה אחרת. אבל תמשיך.
זהו, סיימתי. פורבס אמרתי, פטי פינס מחליף, רודי גיי מחליף, דמר קארול, טרי ליילס, וגם מרקו בליני לי שם. אז בוא נתחיל ממורי, הוא חוזר לקבוצה אחרי הדרות של שנה. מה אתם מצפים לקבל ממנו השנה? מה הייתם חושבים שזה חיובי? איך זה משפיע?
אני מצפה לראות גרף שיפור לאורך העונה. אני מאמין שלא קשה בהתחלה. גם פופ הוא לא סלחן, אבל לא לטעויות במיוחד של שחקנים צעירים.
קצת שני מתרקח.
אז אני מאמין שהוא יפתח סביר. והשאיפה היא באמת בחינת הספרס, שככל שהעונה תתקדם הוא יראה מגמת שיפור, ולקראת סוף העונה הוא אמור כבר לקחת את העמדה הזאת ולתת משהו לא רחוק ממה שציפו שהוא ייתן עונה שעברה. זה לגביו. השאלה שתקבע לדעתי את העונה של סן אנטוניו זה למרקוס אולדריג', והאם הוא ימשיך לתת מספרים שהוא נתן בשנתיים האחרונות, או שיגיע מתישהו והגיל לתפוס אותו.
כן. זה אחד הדברים שכתבתי לעצמי. אני חושב שהשנה אנחנו נתחיל לראות את ההזדקנות של אולדריץ' במספרים. אני אומר את זה כבר שנתיים מצד שני, אז מתישהו זה חייב לקרות, אני מאמר על השנה שוב.
הוא יהיה הרבה פחות נייד מאשר שנים קודמות. הוא אף פעם לא היה שחקן נייד, אבל הוא גם בין 33, עוד בין 34. הערכה שלי שבמהלך העונה דיברת על זה שהוא לא אוהב לשחק סנטר, לא תהיה לו ברירה, קשה מאוד לשחק בחמישייה שבו הוא הארבע ולידות שחקן נוסף שהוא לא נייד. הוא כן יתחיל לעשות את הסוויצ'ביליות הזאת לסנטר, ואז רודי גיי כן ייכנס כארבע.
העניין
הוא... חמישייה כזאת, אין רים פרוטקטור, ואז הצבע של סן אנטוניו יהיה פרוץ, אז זה בעיה.
אני פשוט, אני מסכים מה שאתה אומר מבחינת פיד, פשוט יש לי בעיה כי אני... אני חושב שפופ רוצה לגרום לאולדריץ' לשחק סנטר כבר הרבה מאוד זמן, והוא לא מצליח לגרום לזה לקרות, ואולדריץ' מאוד...
אני חושב שזה פופ עודיו, שזה הטעות, והוא ויתר על זה, על הרעיון הזה. הוא דיבר הרבה על התפקוד...
זה to make nice עם
אולדריץ'. בסדר, זה לא משנה. אם אתה החלטת שזה לא יקרה, זה לא יקרה. אני גם לא יודע כמה זה באמת בריא לאולדריץ' לשחק חמישיית סמול בול היום כסנטר. אני לא חושב...
הוא לא כזה סמול. פופ נראה מאוד נעול על לא לאמץ דווקא את כל מיני מגמות בליגה, רק בגלל שהן מגמות בליגה. אנחנו רואים את זה הכי הרבה עם הזרקות לשתיים, יש לו את הכי הרבה לונג טוז בליגה, וגם שחקנים שבאופן הצהרתי מדברים על זה. אז הוא לא ילך אחרי הסמול בול, שזה סמול בול, והוא לא ילך אחרי דברים שהוא לא חושב שמתאימים לו. כן, בדיוק. היתרון היחידי שאני חושב שיכול להיות לארדן, מתי להגיד, לאולדריג'
יכול להיות לארדן יתרון אדיר בסן אנטוניו.
כן. הדבר היחידי שיכול להיות אופטימי עבור אולדריג' זה באמת החזרה של דה ג'ונטה מרי, כי הוא גארד האמיתי היחידי בקבוצה.
סתיו דיבר על זה שיכול לקחת לו זמן. התקפית אתה צודק לגמרי, ולהיכנס לשטף של המשחק והכל. אנחנו צריכים לזכור שדה ג'ונטה מרי בעונה השנייה שלו בליגה נבחר לחמישיית ההגנה השנייה. זה לא משהו שקורה בדרך כלל. שחקנים לוקח להם זמן להיכנס לנושא הזה של הגנה בליגה, וזה משהו שהוא מאוד מהר יכול לחזור אליו. זאת אומרת, הוא יהיה שחקן הגנה טוב מ-day one כנראה, אלא אם כן הפציעה באמת תגביל אותו. והבעיה שאני רואה בקו האחורי של סן אנטוניו זה שעל 4 או 5 עמדות מתחרים דה ג'ונטה מרי, ברין פורבס, פטי מילס,
דרק
ווייט, ובלינלי, ולוני ווקר, ורוב השחקנים הללו בעמדות 1-2, נגיד שבלינלי יכול לשחק גם 3, הם אנדרסייז. זאת אומרת, ברין פורקס שחקן נמוך, ופטי מילס שחקן נמוך, ודרק ווייט שחקן נמוך. ולשלב 2 מתוך אלה בחמישייה, שבה אחד השחקנים הגבוהים בהגנה הוא למלקוס אודריץ', שהוא לא שחקן שומר הכי טוב, ורודי גיי הוא לא אחד השומרים הכי טובים בליגה, הוא יכול לעשות שמות בהגנה של סן אנטוניו.
זה קצת עצוב. זה לא קצת כמו לראות קוסם מנסה להוציא עוד משהו מהשרבול ועוד משהו מהשרבול, ולראות שכבר לא נשאר שם כלום. כן. בשביל מה? בשביל לסיים עונה, ללכת לעונת פרישה עם המקום האחרון בפלייאוף ולעוף בסיבוב הראשון?
אני לא רוצה להיות הבן אדם שובר לפופ תפרוש.
לא, אף אחד לא רוצה להיות הבן אדם הזה, ופופ אל תפרוש, פשוט...
תפרק, תבנה מחדש.
אני רק אומר, זה כאילו, הדבר הנכון הוא להתחיל לפרק או לראות מה זה, ו...
זה הפך? מה זה לפרק? אני חייב לה, כאילו...
לא, זה לא
חייב להיות. פירקנו. מורי ווייט ופלטל... הם חלק מהפירוק הזה. זאת אומרת, אתה צריך להעיף את דה רוזן ואולדריג'. מה אתה כבר מקבל אחרי עבורם? מי השוק שלהם? כאילו, איזה פירוק עכשיו מלא נכסים יכולה לעשות עכשיו סן אנטוניו, שתוך 3 שנים הוא עמיד אותה במקום כאילו אחר לגמרי? סחוב את מה שיש לך לסחוב, ותראה מה אתה עומד אחרי זה. אני לא רואה את ההיגיון גם להתחיל לסחור בשתי השחקנים היחידים חוזה גבוה שם.
זה סוג של המסורת של המועדון הזה והמסורת של המאמן הזה. הם לא יעשו את זה. הם לא יעשו פירוק אגרסיבי וירידה לטנקינג או משהו כזה.
אני לא חושב שיש להם את הקבוצה לזה.
לא, גם אם הייתה. אני לא חושב שזה אופי, לא של המועדון ולא של המאמן.
יש להם ערך לשני השחקנים האלה ואפשר לקבל עליהם משהו בחזרה. יש פה סך הכל כמה שחקנים צעירים מאוד מעניינים. אפשר לראות לאן זה לוקח איתם. אוקיי, אני מבין, אני מסכים איתך. וגאס נותנים להם 46.5, אני נותן להם 42 זכונות.
43, מקום שמיני.
42.
44.
אני לא הולך לשנות את האימור שלי, למרות שאני לא אוהב לעשות דומה למישהו.
44.
זה לא דומה, זה בדיוק אותו דבר.
עולים לפלייאוף?
שאלה טובה, אנחנו
נגלה בסוף, כפי שאתה יודע.
אז הדירוג המחושב שלי אומר שכן ממקום שמיני, אבל נראה מה משוקלל יגיד ככה.
וואו, זה יהיה מאוד קשה, כי אני לא רואה אותם עולים לפלייאוף. טוב. נעבור לקבוצה שאולי כן, ניו אורלינס פליקאנס עם 33 ניצחונות ו-49 הפסדים שנה שעברה. אמרתי אולי, מה אתה רוצה? כל קבוצה זה אולי.
חוץ מפיניקס.
צירפו את... זה רשימה גם ארוכה. זיון וויליאמסון, לונזו בול, ג'וש הארט, ברנדון אינגרם, דרק פייבורס, ג'קסון הייזני, קייל אלכסנדר ווקר וג'יי ג'יי רדיק, ועזבו רק אנטוני דייוויס, ג'וליוס רנדל ואלפריד פייטון. החמישייה היא לונזו בול, ג'רו הולידיי, ברנדון אינגרם, זיון וויליאמסון ודריק פייבורס, כאשר אנחנו נתחיל עם כנראה ג'י ג'י רדיק במקום זיון לפציעה שלו. על הספסל יש לנו את אוקפור ואלכסנדר ווקר ואיתואן מור וניקולו מלי. אז נתחיל במקום שאנחנו חייבים להתחיל בו וזה זיון. אז כמה אתם מודאגים עכשיו אם אתם דייוויד גריפין מהפציעה האחרונה של זיון, וכמה הייתם מודאגים לפני זה?
אני מודאג מאוד. שתי סיבות. דבר ראשון, כשפרסמו את הפציעה, לא פרטו מהי הפציעה, אמרו איזושהי פציעה בברך, ואנחנו לא מפרטים, ואנחנו לא יודעים לכמה זמן הוא יעדר. המון המון עמימות, כשהפציעה הזאת היא לא לאיזה שחקן משני, אלא לשחקן שאמור להוביל את המועדון הזה ל-10-15 שנים קדימה. דבר שני, אנחנו צריכים לזכור שהצוות הרפואי בניו אורלינס הוא כנראה הגרוע בליגה. צריך לזכור שאריק גורדון, בתקופה שלו בניו אורלינס, היה פציע, 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 בשנייה שהוא יצא משם, חזר להיות בריא. אנטוני דייביס, פציע, 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 מקווה בשביל סתיו ובשביל סגב שבלקר זו יהיה בריא, אבל אני לא יודע. זה צוות רפואי שלא הוכיח את עצמו כצוות רפואי טוב, וזה מישהו שאמור לטפל עכשיו בשחקן, שהוא טנק שהליגה לא ראתה מעולם, 130 קילו על 198 שקופץ לשמיים, זו תופעה פיזית שלא נראתה מעולם, ובינינו אני מרחם עליו, שהם אלו שצריכים לטפל בו, ואני מודאג.
ממש באתי כאילו שאני לא רוצה להיות אלה שעכשיו היסטרים בגלל זיון. אני כל כך מסכים עם מרסלו וכל דבר שהוא אמר לגבי זיון. אני אגיד יותר מזה שחיפשו איזושהי השוואה מבחינת סגנון משחק, אז הרבה אמרו בלייק גריפין. בלייק גריפין בזכות ההתפוצצות והחדירות והדנקים וכל הדברים האלה, וראינו את השנים הראשונות של בלייק גריפין בקריירה עד שהוא שינה מחוסר ברירה את הסגנון משחק שלו. לאורך כל תקופת ההייפ של זיון, רוב הדברים שנאמרו זה שאנחנו מאמינים שהוא יהיה שחקן שיעשה דברים בליגה, אבל גוף כזה ופציעות זה מה שכולם פחדו, בלי ביסוס אמיתי, כי זה לא שחקן שראינו אותו נפצע כל יומיים, אז לא בא לי להיות ההיסטרי, ואני כל כך מסכים עם עושה לו. ואני, משהו שהוא אמר, שבעיניי זה הדבר שהכי מלחיץ, כאילו שזה גם מה שהטא אותי את הכף, זה שהם לא מפרסמים מהפסיעה.
כן, יש שמועות שמדברות על מיניסקוס. לא יודע.
פרסמו את הפסיעה.
אי אפשר לפרסם את הפציעה, כי כל כך הרבה כסף מונח על...
בסדר, אבל... אבל...
לא, לא רק של ניו אורלינס, של כל המפרסמים שלו.
שחקנים נפצעים חדשות דבקרים, ואתה יודע בדיוק מה קרה להם. אז כן, פתאום אבל... הוא השחקן היחיד שיותר מדי יקר בדי שפרסם
כן,
את הפציעה שלו.
כן, הוא כנראה סוג של ג'נריישנל, שחקן לברון כזה שמגיע פעם בעשור, פעם בשני עשור.
כן, אבל מתישהו אתה תהיה חייב להגיד מה קרה.
מתישהו כן, נסו לדחות את הקץ. שוב, אנחנו פה מסתכלים על הצד השלילי, יכול להיות שעוד שבועיים, שלושה הוא יחזור, וסתם היינו היסטריים, אבל יש כל סיבה להיות היסטרי כרגע.
סיימן רוצה לקבור את עצמו. האם זיימן לדעתכם מקבל סגל יותר טוב משהיה לדייביס בתקופה הזאת?
כן.
מסכים.
מי לדעתכם הכוכבים של הקבוצה? שים שנייה את זה.
כוכבים?
קודם כל הכוכב של הקבוצה.
ג'רו הולידי ככוכב, אז הוא. פרט אליו אף אחד.
מה ההיררכיה של הקבוצה?
קשה מאוד להעריך קבוצה שהרוקי הוא הכי טוב שלה, אבל זיון הוא הקינג, ואחרי זה ג'רו, וכל השאר מקווים לקבל את הספוט שלהם.
לטעמי, אינגרם ולונזו בול וג'וש הארט מגיעים לאותה סיטואציה שהייתה להם בלוס אנג'לס, של לברון שמו אלוהים, ולברון מקבל את כל התקשורת, ולברון אמור לקבל את כל הכדורים, והם אמורים לעמוד בצדדים ולקבל כדורים ולעשות לזה משהו. אותו דבר פה, רוב הכדורים יהיו, התקפות יתחילו אצל כנראה ג'רו הולידיי, יהיה שחקנים היוסאג' הכי גבוה בקבוצה, או כנראה יהיה שחקנים ממוצע נקודות הכי גבוה בקבוצה, זיון ברגע שהוא יחזור, יעבירו קצת מהיוסאג' אליו, והם יאלצו ליהנות מהשאריות, שאר השחקנים.
רציתי שנעשה שנייה, אבל אמרת לונזו, אינגרם וג'וש הארט, אז בואו נעשה שנייה, סטטוס אל הכוכבים, לכוכבים זה לגמרי במרכאות, השחקנים שעזבו את הלייקרס, איפה אנחנו מבחינת בגרף הטראג'קטורי והאופטימיות שלנו מהם?
לונזו אופטימי, אני חושב שלברנדון אינגרם זה סיטואציה נוראית, עד הפציעה של זיון, שעכשיו הופכת להיות סיטואציה מאוד טובה, אבל עקרונית הוא לא שחקן שבנוי להיות, שתוציא ממנו את המיטב, אם הוא איזשהו צלע מי יודע כמה בהתקפה, כשגם לא, אתה לא עתיד ומה שהמועדון בונה עליו. לונזו תמיד טענתי, ודיברנו על זה הרבה, שככל שהוא יסחק עם שחקנים יותר טובים בקבוצה אתלטית שיכולה לרוץ, זה יפיק ממנו את המקסיום. אני חושב שיש לו את הקבוצה הזאת שיוכל לנהל יופי פה.
מכוונים לפייס הגבוה בליגה.
אבל אינגרם, אני לא חושב שיוכלו להוציא.
לונזו הוא פיט נהדר ליד זיון, בדיוק בגלל העניין הזה של הקצב, הרבה יותר פיט מאשר הוא היה ליד לברון. הלכתי ובאמת הסתכלתי על המספרים גם של אינגרם וגם של לונזו, הדבר הראשון שקפצתי לעין זה אינגרם, אחרי שתי עונות שהוא פספס בהם 53 משחקים, הן בגלל פציעות והן בגלל קריש דם שהיה לו בעונה שעברה. עונה שעברה, אחוזי שלוש שלו קרסו מ-39 ל-33 אחוז, ולונזו בול, 38 אחוז מהשדה, 31.5 אחוז ל-3, 43 אחוז מהעונשין קריירה, והוא פספס 65 משחקים עקב פציעות, ככה שחוץ מזה שהם לא עשו קפיצת מדרגה שנה שעברה, הם המשיכו להראות שהם מאוד מאוד פסיעים ומאוד מאוד פריחים, קרסטי בול וקרנצ'י אינגרם, ו...
לא הגיוני.
וכן, ואני כן חושב שהם שני שחקנים שמאוד מאוד צריכים את זיון, כי בול כדי להריץ את המשחק המהיר שהוא רוצה, ואינגרם כי הוא פחות יכול לייצר לעצמו ויותר צריך ליהנות מהשאריות שהכוכבים משאירים לו.
גם נראה לי שמתחת לצל של לברון פתאום, שפתאום אין עכשיו את האיום הזה והלחץ של LA, אתם יודעים, ניו אורלינס זה קצת
לא יודע,
פחות מ...
אני לא יודע למה, אני לא חושב, הלחץ כאילו להצליח ליד לברון זה כמו הלחץ להיות סנטרפיסט בטרייד לאנטוני דייביס ולשחק עם השחקן הכי כאילו הייפט בליגה עכשיו.
לא יודע אם
זה חושב.
השוק קטן יותר, זה הדבר הכי משמעותי.
כן, אבל קבוצה של זיון השוק לא משנה. לברון שחק בקליבלנד, זה שינה משהו?
לא יודע, אני צריך עכשיו על דרו גודן ו...
מו וויליאמס ו...
מו וויליאמס, זה המשפט, המילה שחיפשתי.
עם כל הכבוד להייפ וכמה שזיון, אני מקווה יהיה שחקן באמת מדהים לליגה, אני לא חושב שזה אותו דבר כמו לשחק ליד לברון.
נקודת אור חיובית בפליקנס, נקיל אלכסנדר ווקר, לא יודע אם שמתם לב, אבל בפרי סיזן 5 משחקים, 18.5 דקות למשחק, ועשה 15 נקודות עם 46% מ-3 על 6 ניסיונות למשחק. זה בדיוק מה שהיית רוצה לקבל משחקן כזה, במיוחד ליד זיין שיוכל לרבר, ושיוכל לתת לך גם את העתיד ביום שאחרי רדיק.
אם הם יקבלו את זה בעונה סדירה, כן, שוב, פרי סיזן.
מרסל, אני לא צריך אותך פה כל הזמן כדי להגיד רק
פרי סיזן. לא, אבל זה פרי סיזן, כאילו, היה משחק פרי סיזן של בוסטון נגד יוסטון השבוע, שארדן קלה 44 נקודות, שחקן של בוסטון, לא זוכר את השם הפרטי שלו, השם המשפחה שלו זה נאן, קלה 40 נקודות בבוסטון.
קנדריק נאן, זה 40 נקודות במיאמי.
כן.
לא משנה מול מי זה היה, קלה 40 נקודות, צאו.
אני רק מפריד בין משחק אחד, כמו שעשיתי עם קרסטין אדוארדס, ובין הבן אדם קולה 46% משלוש על חמישה משחקים ושש ניסיונות לשלוש, זה יפה.
זה יפה, לגמרי.
נכון, עשה את זה בעונה הרגילה, זה מה שאני אומר גם אני. אבל בסדר, אנחנו משתמשים בכל הנתונים שאנחנו יכולים כדי לנסות לנבא משהו לקראת העונה הרגילה.
דבר שכן,
לא הייתי בונה לארבע דקות שלו.
גם אני לא. הקבוצה מאוד עמוקה. גם אחרי הפציעה של זן, מדובר בקבוצה מאוד מאוד עמוקה, וזה מתחבר
לי. אני לא חושב ש... עמוקה במה?
יש להם הרבה שחקנים.
אוקיי, זה נכון.
לא, הרבה שחקנים. יש לך פחות דקות משחק לשחקנים לרוקים.
אני לא יודע, שניקל אלכסנדר ווקר, קיבל את הדקות שלו. אני לא חושב ש...
תגדיר מה זה דקות שלו, מה, משחק 10 דקות למשחק?
15?
לא, אני חושב שהוא הראשון מהספסל בגארדים, לפני טרון אמור.
לפני ג'וש הארט?
כן.
לפני רדיק?
לא, אז רדיק לא.
גם בתקופת הפציעה רק.
זו הכוונה שלי בעמוקה. ג'וש הארט הוא לא כוכב, ורדיק הוא לא כוכב, וכנראה שאינגרד הוא לא כוכב, אבל המון המון שחקנים על העמדות.
אז אני אומר לך משהו.
שימו לב לניקי אלכסנדר,
ויפתיע
אתכם, סבבה.
בדיוק.
מעולה. שוב, הלוואי והתרגם את זה, הם הולכות להיות אחת הקבוצות הכי מענות השנה בליגה.
דמיינתי את הלוואי והיקשל שלך.
לא, 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 ממש לא, ממש לא.
הלוואי והתרגם.
דיוויד, מה שכן מבאס, הרבה דברים מבאסים על הפציעה של זיון, זה שדיוויד גריפין ניסה לבנות קבוצה שתצליח כאן ועכשיו, זאת אומרת, הוא לא הביא רק צעירים, 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 הביא ג'י ג'י רדיק, שמעולם לא פספס פלייאוף ב-13 שנים שלו בליגה, הביא דריק פייבורס, שמתישהו מחכים שהפוטנציאל שלו יתפרץ, השאירו אותו, ג'רו הולידי, לא סחרו בו, השאירו אותו, והייתה אמורה להיות קבוצה ששוב, לא קבוצה, דיברנו, כשעשינו את הניתוח של המזרח, דיברנו על אטלנטה, ששם הבסיס הוא רק שחקנים צעירים, ומתישהו הם יעלו. פה היה אמור להיות איזשהו שילוב של שחקנים צעירים וותיקים, עם ג'רו הולידי שהוא כוכב מוכח, ועם זיון שאמור לקחת את הקבוצה הזאת על הגב, והקבוצה זה חרבש לו את הכל. בלי זיון זה לא קבוצת פלייאוף.
היה פה הרבה מזל, אבל ככה אנחנו רואים את הריבילדים של העתיד, אלה שהם לא לשבור הכל ולעשות עכשיו טנקינג למשך כמה זה, ככה מדמיינים את זה. נכון, היה פה מזל, כי הוא קיבל את הבחירה מספר 1, וקיר הבחירה מספר 1 זה זיון, וכל הדברים האלה, ואני חושב שעכשיו קבוצה כמו סן אנטוניו, וכשאנחנו מדברים על ריבילד,
מסתכלת עליהם.
זה מה שהם צריכים לראות בעיניים שלהם, ובעיניי גם קבוצה כמו מינסוטה. אבל בסדר, נמשיך על זה.
וגאס?
מה? בעיניי... לא, עכשיו, תסביר לי את מה שאמרת על מינסוטה.
אני חושב ש... אנחנו נגיע למינסוטה.
תסביר לי את זה שנגיע לשם.
אוקיי. טוב, בגלל שזה פרק אחר, אני רק אגיד במשפט, אני חושב שהדייביס הוא... הטאונס הוא הדייביס הבא, ועוד שנתיים אתה תראה אותו לא מעריך חוזה, לא יודע כמה זמן החוזה שלו נגמר.
הלוואי בשביל קט, אבל נגיע אליהם.
ויתנו אותו בשביל משהו הרבה, וזה צריך להיות התבנית.
אוקיי, אתה הוספת פה קוואליפייר שזה משנה את הכל, בסדר.
אוקיי, אני לא הבנתי מה. וגאס נותנים להם 39.5.
לפני הפציעה של זיון הייתי על 37, ירדתי ל-34, מקום 11 במערב, עם ניצוצות לעתיד.
31, אם ובלי, לא קשור.
אני הולך ל-39.
מה זה אם ובלי? זיון נותן 82 משחקים, וזיון נותן 40 משחקים.
41.
35 ו-31.
אוקיי.
מרסלו?
אמרתי, 34, מקום 11.
אני 41.
וואו.
זה קשור לזה שיש לך את זיון בפנטזי?
בכלל לא.
תודה.
ואני בכלל לא מסכים את
כל הניתוחים שלנו. תודה רבה לכם על הפרק הזה, אנחנו נפגש בפרק הבא.
יאללה, ביי.